במאמר צנע וראינה בנות ציון בליקוטי תורה על שיר השירים הגענו לדף חפאי בעמודה הראשונה, תחילת הפרק השני של המאמר. כמו זה כן, במאמר הזה התחיל להסביר את שלושת הדברים שהתורה נמשלה להם, שמן, יין ולחם, ותחילת הביור היה לגבי לחם. הלחם, הפסוק אומר, לחם לבב אנוש יסעד. תסביר את מוזקן, כן, מה זה אנוש? אנוש זה כינוי לאדם, אבל אנוש זה גם מלשון חולשה. מה זה מבחינה רוחנית, כשאדם נמצא במצב שקוראים לו אנוש? שאדם לא שם לב במה באמת הוא צריך להיות מונח, הוא לא שם לב מה התענוג האמיתי שיהודי צריך להתענג עליו, שזה עניינים של אלוקות, אהבת השם, הוא ציין שתי בחינות באהבת השם. כשאדם רץ אחרי תענוגי העולם הזה, אחרי הפסולת, אז הוא נמצא במצב של אנוש. הוא נמצא במצב לא טוב. הלב שלו מעוות ועקום. ממשיך אדמו"ר זקן פרק ב'. והנה בבחינה זו נקרא אדם אנוש. אדם שנמצא במצב כזה, קוראים לו אנוש, כי יש כמה שמות, יש לאדם כמה כינויים, אנוש, איש, אדם, ואדם גבוה מכולם. הכינוי אדם הוא הכינוי הכי מעולה, הכי משובח. כמו שכתוב בפרשת עזריה, למה אדם הוא הכי גבוה? כי אדם הוא בחינת שלימות. הכינוי אדם מראה על שלימות, כמו שכתוב, זכר ונקבה אברהם ויקרא את שמם אדם. אז הכינוי אדם הגיע מתי שברא גם זכר וגם נקבה. אז יש את שני הבחינות. וידוע איך בחיבור דחר ונוקבה משפיע ומקבל, יש שלימות וגילוי הערה עליונה. כשיש את החיבור של שני הצדדים, אז זה מביא שלימות וגילוי. אז זה משמעות אחת שרואים שאדם זה כינוי שכאשר יש שלימות של דחר ונוקבה. גם עוד משמעות יש למילה אדם, שזה מראה על מעלה. אדם לשון אדמה לעליון. אדם מלשון דימוי, שיהודי דומה לקדוש ברוך. אז לכן הכינוי אדם הוא כינוי מעולה. ואיש הוא למטה מבחינת אדם. כינוי איש הוא דרגה יותר נמוכה מאדם. דרך כלל, איש היינו מבחינת המידות, אהבה ואירה. איש, הכוונה היא למידות שבאדם. כמו שכתוב, לפי שכלו יהולל איש. שהאיש קשור ליהולל, להלל, זה עניין של לשבח, זה עניין של מידות. ואדם היינו, זאת אומרת, אם איש הולך על המצב של מידות, אז אדם זה כשיש לו מוחין דגדלות. אדם זה בחינה עליונה, כמו שמופיע גם המשך בהוספות, ציטוט ממאמר שאדם זה כינוי מיוחד לעם ישראל, ליהודי, שיש לו נשמה, נשמה אלוקית. ומכל מקום, גבי איש נמי כתיב אשרי איש יראה את השם גיבו בארץ. אדם זה ודאי קשור לאלוקות, אדם אל עליון, אפילו על איש. גם יש את הביטוי יראה את השם. אז גם הכינוי אדם וגם הכינוי איש זה כינוי ליהודי שקשור לאלוקות בגלוי. אבל אנוש, כשקוראים למישהו אנוש, אנוש זה דרגה הכי נמוכה. הוא למטה מכולם, יותר נמוך מכל הדרגות ומכל התוארים. דהיינו, עד הרבה, כשהוא מבחינת חלישות כוח הנפש. כשאדם יש לו חלישות, שהנפש שלו נמצאת במצב של חולשה ועיוות ועיקום, כנל, כמו שהביא קודם את הפסוק, בלשון עקוב הלב מכל ואנוש, כשהלב נמצא במצב של עיוות ועיקום, לכן הוא בזוהר תרומה על פסוק, מה אנוש כי תזכרנו. ומילא ברור לנו שהכינוי אנוש זה כינוי מאוד ירוד. והנה, כמו כן למעלה, גם למעלה יש את הכינויים אדם או איש או אנוש וגם איך שהכינויים הללו מסמל דרגות למעלה באלוקות, ברוחניות, אז גם כן הבחינה של אנוש מראה על חלישות. שם הוא מסביר מה זה למעלה. כתיב, דעיני בקדוש ברוך הוא כתיב, על הקדוש ברוך הוא יש את הפסוק שמביא ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. אז רואים שהכינוי אדם נמצא למעלה. וכתיב השם איש מלחמה, אז מצאנו שגם הכינוי איש נמצא באלוקות. אבל אנוש, הביטוי אנוש לא אומרים על אלוקות, על הקדוש ברוך הוא. אנוש הוא בחינת מתת. אנוש זה כינוי למלאך שנקרא מתת. כמו שכתוב בפרשת פנחס, על פסוק אנוש כחציר ימיו, שהוא בחינת המלאך הנ"ל. המלאך מתת נקרא אנוש. שנאמר בו, עליו נאמר הפסוק, נער הייתי, גם זקנתי. למה נמשל המלאך הזה לחציר? ונמשל לחציר, מה זה חציר? קיני החציר הוא העשב שקוצרים אותו כמה פעמים, וחוזר ונגדל במעט זמן. יש עשב, שהבהמות אוכלים, החציר, קוצרים אותו והוא מהר מאוד גודל שוב, ושוב קוצרים ושוב גודל. וחוזרים וקוצרים אותו, ונקרא אספסטה. יש לו עוד כינוי בגמרא, מסכת בבא בתרא, קוראים לזה אספסטה. אז כמו המשל של חציר, והנה כמו כן בחינת מלאך הנ"ל. אותו דבר המלאך מתת, גם הוא נקרא חציר, כי הוא נמשל לחציר שמתחדש ונגמר ומתחדש שוב. מה העניין, איפה יש אצל המלאך הזה את הבחינה הזו? המלאך הזה שהוא המלביש לבחינת אור ההמשכה נמשך בששת ימי החול. ההמשכה האלוקית שנמשכת בימי החול היא עוברת באמצעות ומתלבשת באמצעות המלאך הזה שנקרא מתת. יום ראשון זה בחינת חסד. מה הכוונה? שהמלאך הזה מתלבש בו ההמשכה של יום ראשון. שבחינת החסד מתלבש במלאך הנ"ל. ונקרא לכך מנעל דשכינתה. כיוון שמידת החסד מתלבש בו, ככה שאר המידות, לכן הוא גם נקרא מנעל דשכינתה. הוא מבטא שדרכו מתגלה האור ששוכן בעולמות. ונקרא נער, אמרנו קודם שעליו נאמר הפסוק נער הייתי גם זקנתי, למה למלאך הזה קוראים נער? כלומר, כמו שהנער... שכלו ומידותיו קטנים ביותר לגבי אדם הגדול. כמו שיש ריחוק ערך בין נער לאדם גדול, שאצל נער השכל שלו קטן והמידות שלו בבחינה נמוכה. כן ויותר מכן, אין ארוך בחינת מידות דיצירה, שהוא בחינת מתת. המרחק כמו שיש בין נער לאדם גדול, הרבה יותר מזה זה מרחק שיש בין המידות של עולם היצירה, ששם שהוא בחינת מתת, שהחסד מתלבש בהשפעה או הגשמיות. החסד של עולם היצירה יורד כבר ומתלבש אחר כך בעשייה עד לגשמיות. אז המרחק בין המידות היצירה לגבי מידות האצילות, ששם באצילות זה גילוי אור אינסוף, אז המרחק הוא מאוד גדול. לכן המלאך מתת שקשור ליצירה קוראים לו נער, לעומת עולם האצילות, זה נקרא גדול. אז כל השבוע, ההמשכה האלוקית יורדת לחיות את העולמות למטה, להצטמצם למטה, וזה עובר ומתלבש דרך המלאך הזה, מלאך מתת. וכל שבת, שמגיע שבת, שהוא בחינת עליות העולמות, שבת כל העולמות מתעלים, החיות של העולמות מתעלה, אז מתעלה גם כן מבחינת מלאך הנ"ל, זה הצילות. אז גם המלאך הזה, מלאך מתת, שהוא נמצא בדרך כלל בדרגת עולם היצירה, בשבת שכל העולמות מתעלים, אז גם הוא מתעלה להצילות. כנודע בעניין מה יפו פעמייך בנהלים. אותו מלאך שנקרא נעל, מנעל דשכינתה, אז מה יפו פעמייך בנהלים יש לו עלייה בשבת. וזהו גם זקנתי. לכן על אותו מלאך כתוב נער הייתי וגם זקנתי. הנער הייתי זה ימי חול, וגם זקנתי מראה שהוא מתעלה לבחינת שבת. לסליקו לסיבו, הוא הולך, הוא עובר למצב של סיבו, כמו סבא, מצב של עלייה גדולה, שהוא עלייה גדולה מבחינת נער. ואמפי זוטרה, כשהוא היה בבחינת נער הוא כמו פנים קטנות, והוא עולה לבחינת אמפי רב רבי בזקנה, אז זה המלאך שיש בה שינוי מימי החול לשבת, ימי החול הוא בחינת נער, שבת הוא בחינת זקן. אך בחול, אחרי זה חוזר אחרי שבת עוד הפעם ימי החול, חוזר ונמשך להיות בבחינת נער, שהוא אמפי זוטרה, אז הוא שוב חוזר להצטמצם ולרדת לבחינתו הנמוכה. ומכיוון שיש בו את השינוי הזה, לכן הפסוק ממשיל אותו ואומר אנוש כחציר ימיו. לכך נאמר כחציר ימיו. הוא דומה לחציר. ומה הדמיון שלו לחציר? כמו שחציר גדל תמיד מחדש, כך זה האנוש מתחדש תמיד להיות בחינת נער. גם מלאך מתת מתחדש בכל שבוע מחדש, כל יום ראשון, מחדש הוא בחינת נער. מחדש האור מצטמצם ויורד דרכו שמתלבש בו למטה. ותדע מה הוכחה שכל שבוע זה מחדש. שהרי אנו מונים היום יום ראשון בשבת, יום שני עד יום השבת הוא יום שביעי. הרי כל שבוע אנחנו אומרים ומונים את הימים יום ראשון, יום שני וכן הלאה. וקשה, למה אנחנו אומרים היום יום ראשון? הרי כבר עברו רבבות ימים מששת ימי בראשית עד עתה. מכיוון שעברו כבר אלפי אלפי ימים, אז למה לא סופרים את הימים במספר סידורי של מספר הימים? ואם כן, איך אומרים היום יום ראשון? לא יום ראשון, היום זה יום מספר מאוד מתקדם. אלא הסיבה היא, מפני שבשבת העלייה של בחינת נער, שר העולם, מלאך מתת, שהוא נקרא נער, הוא נקרא שר העולם, אז בשבת הוא עולה באצילות. ומכיוון שעולם האצילות הוא שם למעלה מבחינת זמן, עולם האצילות זה למעלה ממושג הזמן, אז אחרי זה שהוא יורד למטה, זה הכל מתחיל מההתחלה. על כן כל יום ראשון הוא ממש יום ראשון. כל יום ראשון זה כמו היום הראשון הראשון. כמו יום א' של שש ימים בראשית, שנתחדש הזמן מלמעלה מהזמן. כמו ביום הראשון של הבריאה, אז הצטמצם והתחדש מושג הזמן, כך מתחדש כל יום ראשון שאחר השבת. שהשבת הוא העלייה באצילות של למעלה מהזמן, כל שבת זה מתעלה לבחינה של למעלה מהזמן, וביום א' נמשך מבחינת מתת. יום ראשון זה יורד ומצטמצם לבחינת מתת, לבחינת עולם היצירה שמחיה את העניינים הגשמיים. ו' קצוות יצירה שזה בחינת זמן. ואם כן מובן למה ממשילים אותו לחציר. הרי אנוש כחציר ימיו. שגידולו רק וו ימים, הוא גדל במשך שישה ימים, וכבר בשבת קוצרים אותו, עולה ונכנל בלמעלה מהזמן. אחרי זה וחוזר ונמשך אחר כך וו ימים אחרים, והרי זה כחציר, הוא בדיוק כמו הספסטה, כמו החציר שקוצרים אותו כמה פעמים כל פעם, במהירות הוא גדל שוב. והנה הרי מובן מזה, על כל פנים בנוגע לענייננו, רוצים הרי להסביר שהכינוי אנוש מסמל בחינה נמוכה, מזה אנחנו מבינים איך שאין ארוך לשון אנוש, שהוא בחינת מלאך בעל גבול, לגבי בחינת איש ואדם. מילא מובן שהכינוי אנוש, שבא לסמל מלאך מוגבל, בין ארוך לכינוי אדם או איש, שזה כינוי לאלוקות, שנאמר השם איש, שהוא בחינת אינסוף, קדמון ונצחי. אין ארוך בין מלאך נברא, לבין הבורא שהוא קדמון והוא נצחי. במילא אנחנו מבינים גם כן פה למטה שמכנים את האדם בכינוי אנוש, וכן מובן גם כן לפי זה, לפי ערך באדם שלמטה. מזה נבין גם כן בנמשל פה בעולם שלנו, כשנקרא אנוש, כשקוראים לבן אדם בכינוי אנוש, מורה על חלישות כוחו, זה מראה שהוא חלש, וירידה ממדרגת בחינת איש ואדם, זה מראה שהוא ירד מהדרגה של איש, ובוודאי שהוא ירד מהדרגה של אדם. והיינו, למה הוא ירד? כנ"ל באריכות בעניין עקוב הלב מכל ואנושו, כמו שהסברנו באריכות, מהי הירידה שלו? שעניין החלישות הוא, במה בא לידי ביטוי החלישות, הוא מסכם את זה במשפט אחד, כשאין לו כוח להתגבר על יצרו. הוא לא יכול להתגבר על היצר, דהיינו שכל התאוות ותענוגים הגשמיים מושכים אותו. כי איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, להיות כמו שכתוב ואהבת בכל לבבך בשני יצריך, ומי שהוא לא יכול לכבוש את יצרו, אז הוא לא גיבור. אם הוא לא גיבור, אז הוא אנוש, הוא חלש. על האדם הזה שהוא אנוש, עליו אומרים, ולחם לבב אנוש יסעד. הלחם בא לתת לאנוש לסעוד אותו, וכפי שנלמד את זה בעזרת השם בפרק הבא.